טוב, שיעור קודם אנחנו פתרנו שאלה במגזרים, הגענו כמעט עד לסוף, הגענו להתאמות. אנחנו בהתאמה של הרווח, סרטטתי את כל ההתאמה, כתבתי אותה, אבל את המספרים עוד לא חישבנו. סך הכל רווח של מגזרים בלי דיווח זה מהביור, זה המגזרים שעברו, רווח אחר זה של המגזר שלא עבר. עכשיו אני צריך למלא את הביטול רווחים בין מגזרים, הוצאות של הנהלה ראשית, שזה סכומים לא מוקצים, ורווח מפעילות שהופסקה. אז אנחנו נפתח את השאלה בנתון 5. אמרתי לכם את זה כבר בעל פה, אבל נחזור על זה, כדי שנוכל לרשום את זה. מה אנחנו ממלאים בכל שורה? יש לכם ככה, מזון נתן למגזר הפיננסי הלוואה. מזון ופיננסי זה שני מגזרים שונים כמובן. מבחינת המזון יש פה הכנסות מימון של 5,000, ומבחינת הפיננסי יש הוצאות מימון של 5,000. אז אם מבטלים 5 מצד אחד ו5 מצד שני, זה יוצא 0. אני אכתוב את זה, אבל זה 0. כי אם מבטלים הכנסות למגזר אחד והוצאות למגזר אחר, אז זה אפס. זה צריך להיות פה. בביטול רווחים בין מגזרים. אלקטרוניקה מחשבים, זה כבר בוטל. למה זה כבר בוטל? כי אלקטרוניקה ומחשבים הם מגזר אחד. הם תוך מגזרי, ולכן זה כבר בוטל במבחנים. אני לא צריך לבטל את זה עוד פעם. מחשבים הנהלה ראשית. מחשבים הנהלה ראשית, יש פה רתם, והוא התפצל לשני חלקים. המחשבים אחר להנהלה ראשית, מחשבים ניידים ב-100,000 שקל, הפחת השנתי 20%, וגם הרווח הגולמי הוא 20%, זה מהעמוד הקודם. מי שרוצה להסתכל בעמוד הקודם, בנתון 2. כתוב שכל העסקאות בין המגזרים השונים כללו רווח גולמי של 20%. מה שצריך לעשות זה פה, לבטל את הרווח של המחשבים, בלי הפחת. והפחת צריך לבוא לפה. למה? כי זה לא בדיוק בין מגזרי. זה כמו בין מגזרי. למה זה לא בדיוק בין מגזרי? כי הנהלה ראשית היא לא מגזר. הנהלה ראשית זה בסכומים שלא מוקצים. ולכן ברווחים הבין מגזריים מבטלים את הרווח של מגזר המחשבים, עם המס, עם הכל, בלי פחת. את הפחת אנחנו נבטל בהוצאות של ההנהלה הראשית. זה רתם רכוש קבוע, אבל הוא מתפצל לשניים. מזון מחשבים אין רתם בכלל. למה? כי זה ארוחות לעובדים כבר... אכלו אותה. מחשבים בנייה, עוד פעם, הרתם מתפצל לשניים, זה גם מכירת מחשבים ניידים, 20,000 שקל, פחת שנתי 20%. הרווח של המחשבים אני מבטל פה, והפחת של המגזר בנייה אני מבטל פה. למה? כי מגזר הבנייה הוא לא מגזר, הוא פעילות שהופסקה, אז אי אפשר להגיד שזה רווחים בין מגזרים, ולבטל עם הפחת למעלה. למעלה מבטלים של המחשבים, ובהתאמה שלוש שמה אנחנו מבטלים את הניפוח בפחת. כמובן כל אחד עם המס. ניפוח בפחת זה בגלל שברתם רכוש קבוע אנחנו בניגוד לרתם לי, אנחנו גם מפחיתים את הרתם, אז יש גם ניפוח בפחת. מה שהייתם עושים במאוחדים, חובה, רווח הון, זכות, הוצאות פחת, זכות רכוש קבוע. אז הרווח הון יבוטל באחד, והפחת יבוטל או בשתיים או בשלוש. אם זה הנהלה בשתיים, אם זה פעילות מופסקת בשלוש. זה מה שאנחנו צריכים לעשות בהתאמה הזאת. נכון, אבל אני רוצה להגיע לרווח הנקי.
כן, אבל זה דבר כך,
אבל שנה שעברה הוא היה. במאוחדים, שאני אשווה למאוחדים, הוא היה. נכון, הוא היה. של 14, תלוי מתי הפסיקו אותו, יכול להיות שהוא גם היה חלק מהשנה.
כל מה שהיה במשותף,
חייב לרשום אותו, כן. אבל חצי שנה היה לו מחירות, היה לו עלות מחר, היה לו הנהלה וכלליות. מה, לא תפריד את זה, לא תוריד את זה למטה? חצי שנה הייתה לו פעילות. אם הוא הופסק ביום הראשון, אז אין מה לעשות. אבל אם הוא הופסק אחרי חצי שנה...
שנניח היה
בחירות
בין שתי
החברות,
אחר כך
המלאי
נמכר לחיצוני. עכשיו, ברגע
שהמלאי
נמכר לחיצוני, אני לא צריך לעשות...
נכון, אבל זה לא חיצוני, זה לא חיצוני. זה פעילות שהופסקה שנה קודמת, היא הייתה שלך, זה לא חיצוני. זה לא חיצוני, זה שנה שעברה היה פעילות שלך. מה, זה חיצוני?
אם זה הלגעת השנה, אז לא הייתי צריך לעשות.
נכון,
אם הייתי מוכרים לזה לחיצוני.
אם מוכרים לחיצוני, אין רתם. אבל במבחן ההכנסות היית צריך להוריד. מחזור. חיתול מחזורי. אם מכרו לחיצונים אין רתם, אבל זה לא קשור לפה, זה בכל שאלה אם מכרו לחיצונים אין רתם. טוב, זה מה שצריך לעשות. האם יש שאלות? אמרנו את זה בסוף שיעור קודם עם הפיצול הזה, עכשיו נתחיל לכתוב את זה. אז יש לנו ככה, פה יהיה לנו אחד.
20%
באור אחד, זה הרווח הגולמי, נכון? כן. ושתיים זה הפחת. נכון. לא, גם הרווח הגולמי. לא, גם הרווח הגולמי. זה הרווח הגולמי, זה הפחת. זה הרווח הגולמי, זה הפחת לחמש שנים, עברה חצי שנה. זה גם רווח גולמי. בואי תעשי רתם רכוש קבוע, אז בדקה את השאלה, רתם רכוש קבוע. א' מכרה לב' מחשבים ב-100,000 שקל. תרשמי שנייה. א' מכרה לב' מחשבים ב-100,000 שקל. רווח גולמי 20%, אורך חיים 5 שנים. מה, את לא מכפילה 100,000 ב-20% כדי להגיע לרווח, ואת הרווח את מפחיתה. כי מחשבים מוכר לבנייה, הרווח הוא במחשבים, הפחת הוא בבנייה. נכון? מחשבים מוכר להנהלה ראשית, הרווח במחשבים, הפחת בהנהלה הראשית.
ותמיד שהיינו עושים את הרתם, היינו עושים את הכל ביחד.
נכון, כי לא אף פעם לא היה לנו עסקה עם הנהלה ראשית, אנחנו לא היה לנו עסקה עם מגזר שהופסק.
כשיש עסקה בתוך מגזרי, אז...
תוך מגזרי, מה זה? תוך מגזרי זה כבר במבחנים מבטלים את זה.
אז בין מגזרי, אבל בין מגזרי...
בין מגזרים, היה לי פה עסקה בין שני מגזרים. יש לי, הנה, מזון פיננסי. אם היה, הייתי מבטל באחד. בין מגזרי, אני מבטל בבין מגזרי. אבל תבין פה, זה לא בדיוק בין מגזרי. זה בין מגזר למשהו שהוא לא מגזר. בין מגזר להנהלה הראשית, בין מגזר לבנייה. אני לא יכול לכתוב רווחים בין מגזרים. הפחת הוא לא במגזר, הפחת הוא בהנהלה ראשית ובבנייה.
אבל בבין מגזרי אני היית עושה רגיל.
כן, הנה עשיתי רגיל, מזון פיננסי. זה לא רגיל, רק יצא אפס, אבל זה רגיל.
בסדר, אוקיי.
אם זה בין שני המגזרים, תבטל לי באחד. לא צריך לפצל, כן.
מה זה 200,000 בביור 3?
200,000?
לא, 200,000.
זה, נלך לביור של שנה קודמת, למגזר הבנייה, תראה כמה הרווח שלו. 200? בטוח? כתוב מהביור של שנה קודמת, הרי. וזה, תסתכל בנתון 4. תקרא את נתון 4, תקריא לנו. כן, שאלות. איזה עוד התאמות יש אחרי הרווח? נכסים, חלבויות וכל השיעור, יתר השיעורות. אני מוחק פה, אני רושם את ההתאמה של הנכסים. נכסים של מגזרים בני דיווח זה אלה שיעברו, נכסים אחרים זה המגזר שלא עבר. עכשיו צריך להגיע לנכסים במרוחב. נעבור עוד פעם על נתון 5, צריך לבטל את הרתם. מזון פיננסי. מזון נתן הלוואה למגזר הפיננסי. איפה הנכס? במזון או בפיננסי? במזון, כמה הנכס? 30,000, צריך להוריד אותו פה. אלקטרוניקה מחשבים כבר בוטל. איפה בוטל? בתוך מגזרי במבחנים. מחשבים הנהלה ראשית. איפה הנכס? בהנהלה, נבטל בהנהלה. בשתיים. מה נבטל? את הליפוח בנכס. מזון מחשבים אין נכס. מחשבים בנייה, איפה הנכס? בבנייה, נבטל בתוך הבנייה.
מה עם מזון פיננסי?
מזון פיננסי, הנכס במזון. צריך לבטל בתוך התאמה אחד. בפיננסי זה התחייבות, זה לא פה. בהתאמה הבאה אני אבטל הפיננסי. הלוואה אצל אחד נכס, אצל השני התחייבות. התחייבות בהתאמה של ההתחייבויות. נכסים בהתאמה של הנכסים. ברווח והפסד, 5 יתקזז עם 5. אז זה ההסבר. יש לנו פה בהתאמה אחת שמה. את המזון פיננסי, נבטל את ההלוואה של המזון. בנכסים של ההנהלה ראשית, אז יש לנו עסקה, מחשבים הנהלה ראשית. ובנכסים לא שותפים מוחזקים למחירה זה של הבנייה. אז יש לנו מחשבים בנייה. אני שמתי מכל אחד, מכל התאמה פה, עסקה אחת, שתראו את כולם.
אז גם את הבנייה כמות ה-20,000
נבטל?
כי הרי זה בשנת 2013,
את הנכסים
של הבנייה...
כן, אבל לא צריך לבטל 20. צריך לקחת 20,000, להכפיל אותו ב-20%, להכפיל אותו ב-4.75 חלקי 5, בגלל הפחת, ולהוריד את המס. זה יקרה סגירה רתם להוריד בתוך התאמה 3.
אבל בביור בנכסים אתה כללת גם הלוואות. כללת הכל.
נכון.
זה נכון. אז מה עכשיו אתה עושה?
אבל זה הלוואה שלא תופיע במיוחד. זה הלוואה בתוך הקבוצה.
אז למה ביטלת אותה בביור?
כי בביור הוא רצה אותה. רק תוך מגזרים הבוטלו.
זה היה צריך לכלול, הנכסים עצמי לכלול גם את ההלוואה.
נכון, אז בביור לא הורדתי, כי הוא אומר שזה כולל גם את ההלוואה, אבל עכשיו אתה צריך להוריד אותה, אתה רוצה להגיע למאוחד.
למה לא הורדת את זה בביור?
כי הוא רוצה את זה, אתה אמרת לבד שהוא רוצה את זה. אתה מקריא לי את השורה ומגיע למסקנה הפוכה. תקריא עוד פעם את השורה שאמרת.
מזון מחשבים
אין
נכס, נכסים התחייבויות של מסגרת הפעילות, להוריד את כל הנכסים.
אז למה אתה רוצה להוריד בביור? מה שעשית
בגלל שזה בין מגזרי
אתה מוריד בביור?
לא,
אז למה אתה צועק?
לא מוריד,
לא אמורי, פה אתה צריך להוריד, כי אתה צריך להגיע למאוחד, אתה רואה?
להוריד במאוחד בטוח.
אם זה היה טוב מגזרי, כבר הייתי מוריד את זה במבחן, לא הייתי בעלו.
להוריד
במאוחד
בטוח, אז חשבתי שהורדתי
את זה. לא, אם הוא לא היה רוצה הלוואות, הייתי מוריד כבר בבית. או במבחן כבר הייתי מוריד, ואז פה לא הייתי צריך להוריד. אבל פה, בגלל שהוא אמר לי, אני לא רוצה שתוריד, לא הורדתי. עכשיו צריך להוריד. מה לעשות? החיים... בוא נכתוב את זה. הפירוש של הנכס נמצא בהנהלה. אם מחשבים מחר להנהלה נכס, איפה הנכס נמצא? אם דוד מחר למשה נכס, איפה הנכס נמצא? אצל דוד או אצל משה? משה. אצלי פה, במקום משה, הנהלה ראשית. לא, בגלל שאני כותב בהתאמה אחת ביטול רווחים בין מגזריים. הנכס לא נמצא במגזר, הוא נמצא בהנהלה, יש לך שורה של ההנהלה לבד, תוריד שם. כל אחד יורד במקום שלו. הנהלה ראשית זה הנהלה ראשית.
בנייה,
אבל מי אמר? אבל המגזר הופסק. מה לעשות? בכל המבחנים הוא לא השתתף, בביור הוא לא היה. הוא לא השתתף במבחנים, לא? לא, לא, לא השתתף. כרגע זה מצחיק, כרגע זה יכול להיות עצום מאוד. לא השתתף, כי הוא הופסק. אני יכול להרגיש אותך עם כמה אנשים כאלה. אתה ראית מהביאור של שנה קודמת את המספר? ביאור שנה קודמת, ראית? תקל בשלוש, כתוב מהביור של שנה קודם. ובנתון ארבע ראית 219.040. יפה מאוד. למה פה אין מס? פה, למה אין מס? וכולם אני עושה מס, למה בהלוואה אין מס? למה להלוואה פה לא שמתי מס? על הכל אני שם מס, ועל ההלוואה לא. ההלוואה זה לא ביטול של רווח, זה ביטול של קרן ההלוואה. על קרן ההלוואה אין מיסוי. על מה יש מיסוי? על רווחים, לא על קרן של הלוואה. קרן של הלוואה זה כמו שהייתם עושים במאוחדים ביטול חוב. חובה, זכאים, זכות חייבים. זוכרים? לא היינו עושים מס. כי אם א' חייבת לב' או ב' חייבת לא', אין אלמנט של מס. אז על מה כן יש מס? על ההכנסות מימון או על ההוצאות מימון. אבל לא על הקרן עצמה, קרן ההלוואה אין מס. היא לא חייבת במס. מי יושב בביטול רווחים? כי זה היה בין המגזרים, בין שני המגזרים. אתה יוצא מנכסים של מגזרים בני דיווח. בתוך הנכסים האלו יש נכס שמגזר המזון נתן למגזר הפיננסי. במיוחד הוא לא יופיע. עשינו את זה כבר אולי שלוש פעמים, בשלוש שאלות עשינו. זה גם בתוכו. תביא שאלות אחרות, אני אראה לך. כבר בשאלה הראשונה במגזרים היה הלוואה. דמה נתנה לברוש או משהו כזה. גם הורדנו שם, תביא, אני אראה לך. תביא את הקלסר. זה לא יכול להופיע במאוחד. למה זה לא מופיע במאוחד? כי זה בתוך. אז אני צריך להוריד את זה בין המגזרים. אתה יכול, אם אתה רוצה לדייק ממש, הם כתבו בביור ביטול רווחים בין מגזרים. אתה יכול לעשות סלש נכסים. אין בעיה, בסדר. כי אני בביור, תסתכל מה שצילמתי לכם מהביור, כתוב רווחים. יש לך את המלבדים? כתוב רווחים, את רואה? יתרת לא, יתרת חוז זה משהו אחר. תסתכלי ב... טוב, הם פה אמרתי לכם, אני לא יודעת. אתה יכול לכתוב נכסים, מי שרוצה פה להוסיף סלש רווחים נכסים, אין בעיה. כן. אבל הבנייה לא היה אצלנו.
לא, בסדר, ראיתי את הבנייה, הוספת את המיליון 200.
כן, אבל...
אבל נכנס לזה כבר עכשיו. אני חושב את הדוחות של 2014, הוא יודע שהבנייה הוא לא מגזר, לא קשור.
אבל הוא מסתכל במספרי ההשוואה, שם הוא כן היה מגזר.
נכון, איפה הוא ידע? עכשיו אני מסתכל מה אתם הכירו בזה, נכון, שהוא מסתכל. אין פה בנייה. איך הוא יודע שכל הבנייה הזה ב-2013 ייכנס?
תעשה לו ריסטייטמנט גם, אבל עושים לו ריסטייטמנט גם לדוח רווח והפסד, הוא יודע שהיה פעילות מופסקת. מה שלמדנו שלו, יש שני שיעורים שלמים. שיש פעילות מופסקת, עושים גם ריסטייטמנט לדוחות, בשביל שהוא ידע שיש פעילות מופסקת.
לא, בסדר, בסדר, הוא מקבל רק שתקדום, הוא מקבל את
לא, לא, זה ביור של 2013.
מה?
זה ביור של 2013.
נכון, נכון. אבל
הבנייה
פה לא
מופיע. ב-2014
הוא לא
יופיע. אבל פה הוא מופיע. אני רק מתקן ומוציא אותו.
נכון, אתה מתקן ומוציא אותו.
כן.
אז במתוקן הוא לא יופיע.
נכון.
וגם ב-2013...
זה 2013, הרגיל הוא הופיע. אבל עכשיו אני מתקן אותו ב-2013 ומוציא אותו.
נכון. כשאני
אסתכל,
אני
אקורא דוחות,
אני אסתכל. אני
לא מעניין
שבכלל לא צריך
ליהנות עם
מגזר הבנייה,
אנשים מסתכלים. צודק, לא מעניין אותי, עד עכשיו לא שמתי את מגזר הבנייה. אבל אני רוצה להגיע למאוחד, איך תגיע למאוחד? מגזר הבנייה.
המאוחד הזה בסוף, ב-2014 לא כולל את הבנייה, ב-2014 הוא לא כולל את הבנייה.
למה?
הבנייה יצא.
תלוי מתי, הוא יצא פה באמצע שנה.
בשביעי הוא יצא.
נו, אז הוא לא יהיה, הוא יהיה חצי שנה. ב-2014 לא יהיה מגזר בנייה, אבל בהתאמות הוא יהיה.
לחצי שנה.
לחצי שנה. וגם אם, בוא נניח שהוא לא היה. אבל ב-2013 הוא כן היה.
נכון.
אתה חייב לשים אותו בשביל להגיע למאוחד. אני מצטט אותך, בתור קורא דוחות כספיים. מה, אתה לא רוצה להגיע למאוחד של 2013?
לא, כן, השאלה שלי הייתה נכון, אבל אני אמרתי כקורא דוחות שאני אסתכל על המאוחד, אני לא אראה מגזר בנייה.
נכון, לא תראה.
ונכנס שם הנושאים של הבנייה. זה מה שאני אומר.
איפה נכנס הנתונים של הבניין? בהתאמות, לא בביור, בהתאמות. מה אתה רוצה? מה? אני חייב לתת אותו, אז איך אני אגיע למאוחד? כן.
30,000 שקל הוא כולל גם ריבית לשלם.
אין,
לקבל.
אין, אין, זה שולם.
אם היה,
זה... אם היה, כן.
זה כולל גם את הסכומות.
צודק. ועשינו שאלה כזאת. עם ריבית לקבל. שאלה לפני זאת היה עם ריבית לקבל.
ואין על זה מה זה,
פשוט אין מה. זה נכס, אין עליו מס. על רווח יש מס. טוב, יש שאלות, נכסים, יש שאלות עוד? מה ההתאמה הבאה? התחייבויות. כן.
אם המדבר היה מוסד ב-2013,
אוקיי.
זה
שנים
עכשיו
הרי, אז כבר ב-2013 היא צריכה להוציא אותו. אבל שתביני שאת מוציאה מגזר שהופסק, היה לו מחירות, היה לו נכסים, את זורקת אותם מהדוחות, לא יהיו. מה למדנו לפני שהגענו לשאלה הזאת? שיעור שלם ישבתי לקראת לכם קובץ כזה עם פעילות מופסקת, מה אמרנו? תני לנו תקציב, תני לנו על מאזן, על דוח רווח והפסד. לא, לא, באמת דיברנו על זה, כל השאלה הזאת מבוססת על התיאוריה הזאת שאם יש מגזר שהופסק, עושים ריסטייטמנט לדוחות, אבל לא מוציאים את הפעילות המושגת לגמרי. מה עושים? בדוח רבע ורסד, מה עושים? מחלקים את זה, יפה.
ומראים.
ובמאזן?
במאזן,
נכון. אז הם יצאו מהדוחות והם עדיין קיימים. עדיין קיימים, תרשמי אותם. מה שהוא שואל זה, הרי המגזר לא קיים יותר, למה אתה נותן לי אותו? אני לא נותן אותו במבחנים, אני לא נותן אותו בביור. אבל למאוחד אני חייב להגיע, הרי בן אדם מסתכל, להגיד, אבל זה לא המאוחד שלך, איפה הנכסים של הבנייה? הופסק, הופסק, אני כותב לו, נכסים לא שוטפים, מוזקים למחירה. ברווח, ברווח מפעילות שהופסקה, אני לא אומר לו שזה מגזר רגיל. הוא רואה שזה פעילות מופסקת, אבל עדיין זה חלק מהמאוחד, אי אפשר לזרוק את זה. אם את תמכרי את זה או תחסלי את זה, מאותו רגע כבר לא יהיה. מאותו רגע, גמרנו, אין. אבל עד אותו יום את מוכרת נכסים, מוכרת מלאה, משלמת משכורות לעובדים. אז מה, אין, אין, מה, נזרוק את זה לגמרי? לא נרשום את זה? כן, משה, אתה איתי? לא נזרוק הכל, נרשום. אחרת לא תגיע למאוחד, חביבי. לא תגיע למאוחד.
יש לא מאוחד.
כן, מה זה התחייבויות בין מגזריות? יש אחת, צריך לבטל אותה. מה היא? מזון פיננסי. של מי ההתחייבות? של הפיננסי, נוריד אותה. והתחייבויות הקשירות במישרין לנכסים לא שותפים מוחזקים למחירה, זה של הבנייה. תסתכלו בנתון 6, יש לכם התחייבויות של הבנייה. נתון 6. כמה?
30.
אם היה ריבית לשלם, גם היה. אם היה. פה אין.
מה זה
ההתחייבויות, כן. יתרה של ההתחייבויות. של מצב הפעילות. למה? לאן נתונים לגבי מצבי הפעילות? מה אתה רוצה? כי אין את זה בביור של שנה קודמת. בביור של שנה קודמת לא עשיתי שורה של התחייבויות. כן, אבל כמה סך הכל ההתחייבויות? מי אמר שזו ההתחייבות היחידה? אני מדבר על הבנייה, כן? על המגזר הבנייה אין לי את ההתחייבויות שלו. מזון פיננסי זה בנתון 5. זה על ה-1. אני לא מדבר על זה, אני מדבר על השני. על המסה.
על השני אמרתי 6.
כן, על השני, כן, השני 6. זה נתון 6. הראשון זה נתון 5. כן, אבל כתוב לה, רגע, את היית באה להתחייבויות של מגזר הבנייה, היית הולכת לביאור ולא שמתי שורה, אז מאיפה היית מביאה? איך? אבל מה, אז היית מתעלמת מנתון 6? יש לך מול העיניים התחייבויות. נכון, גם של השאר לקחנו בביאור. כן, נכון, זה נכון. אבל אי אפשר לקבל את השיעור שהוא יצא בדיוק. הלוואי שיכלתי לקבל את השיעור, אני יודע כמה זמן מתבזבז על החיתוכים האלו, אבל זה מה שיש. אם פותחים שאלה מההתחלה ועד הסוף באותו שיעור, זה חוסך זמן. אז הייתי שם בסכומים לא מוקצים התחייבויות של הנהלה הראשית. פה פשוט אין, יש קו. טוב, מה ההתאמה הבאה? כל השורות שנשארו. מה נשאר? הכנסות ריבית, הוצאות ריבית, יציאות בגין נכסים לא שוטפים, פחת והפחתות, הוצאות מס במקרה שלנו. אני עושה לכם טבלה עם כל השורות שנשארו, מעתיק של המגזרים שעברו, של המגזר שלא עבר, ונמלא את היתר.
זה ל-2014, נכון?
כן, מה, נעשים ביור ל-2013, אין נתונים פה בכלל ל-2014, כל השאלה זה לסטייטמנט לביור. אין בביור? ביור של הפתרון שעשינו שיעור קודם. לא, לא, לא בשאלה. בביור, יש לך. יש לך את המספרים האלה, עשינו את כולם, העתקתי אותם מהביור, את הכל. שאת באה לפה, את תמיד מעתיקה מהביור ומגיעה למאוחר. יש לך כבר את המספרים האלה.
בטור של התאומים אפשר להעתיק, זה
הבעיה. כתאומים צריך לעשות. זה טיפה בעיה להעתיק כתאומים. אתה יכול להתיג משאלה קודם. יש כמה שאלות אתה יכול להתיג.
יכול להתיג משאלה.
זה כן, יש לך.
יש
שם מספרים. יכול לא שמתי, לא שמתי עוד, תכף תראה למה. טוב שאתה עוקב אחר, אבל לא שמתי. גם הנהלה ראשית זאת, גם פחת לא שמתי. לא שמתי, תכף תראה למה. מיד. כי צריך לתקן אותה, זה לא נכון. תכף תראה. של האלה שעברו. מהפתרון של שבוע שעבר, מהביאו רנו, מפה. מאיפה לבדוק? הביאור שעברנו עליו, כל מספר שבוע שעבר, משם הבאתי. אני רק צריך להגיע למאוחר.
אז תמיד לא נבחן, תן לך, תצרף את זה.
גם אפשרות. זה לא ציוצה. אפשרות טובה. אז בואו נביא כבר את הכל. תמוז גם, בשביל מה אם אתה כבר עובדי את הביאות?
תחשב.
מדרש, מציירת, מקבל את זה. טוב, הכנסות ריבית. חמש וחמש מהביאור שבנינו זה של מחשבים ואלקטרוניקה ומזון. אחרים אין, פעילות שהופסקה אין, הנהלה ראשית אין להם הכנסות ריבית. האם צריך לעשות איזה תיאום או זה גם המאוחד?
צריך.
תגיד לנו על מה? מזון פיננסי, נכון? מזון פיננסי, על מי אנחנו מדברים? על המזון או על הפיננסי?
על המזון.
על המזון יש לו הכנסה שלא תופיע במאוחד, צריך להוריד אותה. מיד נוריד אותה. הוצאות ריבית, 1,000, זה לקחתי מהביאור של שנה קודמת, של הדפים הקודמים, של המחשבים והאלקטרוניקה. היתר אין להם הוצאות ריבית. האם ההוצאות ריבית האלו מנופחות, צריך להוריד, או זה יהיה גם במאוחד? בפיננסי זה לא נחשב יפה מאוד הוצאות ריבית, למה? בפיננסי הוצאות ריבית זה בעלות המכר, זה לא הוצאות ריבית למטה. אז למה במזון כן? כי במזון זה לא פעילות עיקרית שלו. ולכן מי שיגיד לי גם תוריד מזון פיננסי עוד 5,000, אז שיזכור שבפיננסי ה-5,000 זה לא הוצאות ריבית, זה חלק מעלות המכר.
קודם כל לא כללת אותו, זה...
לא כללת אותו, זה יפה מאוד, גם נכון. גם נכון, גם נכון. אבל רק הסבר, זה ההסבר הנכון. נכון, לא כללתי אותו, כי הוא לא...
אם היית רשם 6,000, מורים.
נכון, 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 אבל לא רשמת אותו כבר בביור, לא רשמת. כי אין להם, יש להם עלות המכר בפיננסי. טוב, אז אנחנו נוריד 5,000 בהכנסות ריבית, הוצאות ריבית, אני לא מוריד כלום. זה בדיוק המאוחר. עכשיו, האם לדעתכם יש משהו בהוצאות מס מנופח שצריך להוריד, או זה גם המאוחד? האם יש איזה עסקאות בתוך הקבוצה שצריך לבטל אותן, ואז גם צריך לבטל את המס כמובן? הרי מה אתם הייתם עושים במאוחד? נגיד חובה עלות מכר זכות מלאי, חובה מס נדחה זכות הוצאות מס. אני מדבר על החובה מס נדחה הוצאות מס האלו. האם יש עסקאות פה שצריך להביא, לבוא לפה ולהוריד אותן? בואו נעבור, מזון פיננסי. מזון פיננסי, יש פה אלמנט של מס, אחד רשם 5, השני רשם 5. יש פה רתם, משהו? לא, למה? בעסקת שירות לעולם אין רתם, זה אפס, תמיד. על אלקטרוניקה מחשבים יש אלמנט של רתם, יש אלמנט של מס, אבל כבר ביטלנו אותו, איפה? בביור. מי שרוצה שילך לביור המודפס, למטה למטה, הדפסתי לכם את זה. הנה, פה. למטה. למה? תוך מגזרים. נתון בשאלה ותנועה במיסים נדחים תוך מגזרים. מה שתוך מגזרים תבטלו כבר בביור. כדרך אגב, למה בכלל יש פה שורה של הוצאות מס? באף שאלה לא היה לנו. כי פה הוא רוצה את הרווח עם מס. בגלל זה אנחנו מתעסקים עם המיסים. שאלה בהרבה יותר קלה זה אם הוא לא רוצה מס, אז אני לא מתעסק עם כל הסיפור הזה של המיסים בכלל. טוב, אז מה מנתון 5? מזון פיננסי אין רתם, אז אין מס. אלקטרוניקה, מחשבים כבר ביטלנו. מחשבים הנהלה, יש מיסוי?
לא.
למה? מחשבים אחר להנהלה, מס הכנסה ממסה אותו. ממסה אותו, ואני צריך לפתוח, אז זה מס נדחה. למה? כי אנחנו מבטלים את הרווח, בהתאמה של הרווח, ופה צריך לעשות תנועה במיסים נדחים לפתוח, אז זה מס נדחה. עוד פעם, חובה עלות מכר, זכות כלל, חובה מס נדחה, זכות הוצאות מס. אני מחפש את זכות הוצאות מס.
מה, להגיד לך כמה זה
יוצא? תכף נראה מה הבעיה. 20% יש לך, זה הרווח הגולמי, כפול 100,000, כפול 4.5 חלקי 5, זה מה שנשאר, כפול שיעור המס.
25.
מזון מחשבים, יש אלמנט של מס?
לא.
לא, למה? אין רתם. מחשבים בנייה, יש אלמנט של מס? המחשבים מכר לבנייה.
כן.
מי שממוסה זה המחשבים, כן? הוא מכר. מי שמוכר ממוסה, לא מי שקונה. יש לו מס? כן, בטח שיש לו מס.
זה היה משנה אם זה הבנייה מחשבים?
בנייה מחשבים, אין שום בעיה, אותו דבר, אבל רק הבנייה ממוסה, אותו דבר, אותו רעיון. גם צריך לפתוח מס נדחה. לבטל הוצאות מס, לפתוח מס נדחה. למה? כי בראייה של המאוחד, בהתאמה של הרווח, ביטלנו את הרווח. כן? ופה צריך לבטל את ההוצאות מס. אין לך הוצאות מס במאוחד, זה רק אני מבטל אותו. משה, מה איתך? אתה לא מבין? כשיש רתמים, פותחים מיסים נדחים, זה אתה זוכר?
כן.
אז יש לך שורה של הוצאות מס.
לא, אני רציתי להגיד את
המזון
מחשבים
שאמרת לא... מזון מחשבים, אין רתם. זה עסקה של שירות, אין רתם. אז אין גם עניין של מיסוי. כלומר, מס הכנסה לקח מס על הרווח, ואני לא בא לבטל את הרווח. למה? כבר אין אכלו את הנכס, גמר. אין לי מס. אם אין לי רתם, תחשוב תמיד בשלבי איחוד. אם אני אומר לך שחברה מכרה לחברה אחרת, ארוחות לעובדים. ארוחות לעובדים נאכלו עד סוף השנה. מה היית עושה? לא רלוונטי.
ובמזון פיננסי שאתה אמרת שגם זה שירות.
נכון, זה גם שירות, זה חובה הכנסות ריבית, זכות הוצאות ריבית 5,000. אין רווח, אז אין מס. עסקה של שירות, אף פעם אין מיסים. אין רתם, אם אין רתם אין מיסים.
אבל לכסף שהם קיבלו על הכנסות מימון, הם לא ישלמו?
הם ישלמו, אבל זה שיש לו הוצאות מימון יקבל הוצאה, ביחד זה אפס. אחד קיבל הוצאה מוכרת לצורכי מס, אצל השני זה הכנסה חייבת, זה מתאפס, זה אפס. אם אין רווח שטרם מומש, אין השפעה על המס. לא בארוחות לעובדים ולא בהלוואה. אלקטרוניקה, מחשבים, רכישת לה יש, אבל כבר ביטלנו בביור. ומחשבים הנהלה, מחשבים בנייה, יש. לא ביטלנו בביור, אני מבטל פה. פה. תסתכל, פה. עכשיו יציאות בגין נכסים לא שוטפים. העתקתי של מהביור את המגזרים שעברו. אני אגיד לכם מי אלו, זה מחשבים ואלקטרוניקה, אתם יכולים להסתכל בביור, מזון וקוסמטיקה. לאחרים, שזה הפיננסי, אין לו יציאות בגין נכסים לא שוטפים. עכשיו אני רוצה למלא את האלו, 1, 2, 3, פעילות מופסקת. תסתכלו בנתון 6 בשאלה, כמה יציאות בגין נכסים לא שוטפים של מגזר הבנייה? 60, אבל הם מנופחים. במה? איזה עסקה נפחל את היצע?
מחשבים בנייה.
לא.
מחשבים בנייה.
מחשבים בנייה? מחשבים בנייה. בכמה זה מנופח? 20% כפול 20,000. צריך להוריד לו את זה. בפעילות שהופסקה, לקטור לו את היציאות בגין נכסים לא שוטפים וניקוי הניפוח הזה. עכשיו רגע, הנהלה ראשית, תסתכלו בנתון שיש כמה יציאות בגין נכסים לא שוטפים? 100. האם זה בסדר או מנופח? מנופח. באיזה עסקה? מחשבים הנהלה ראשית. עכשיו למה ביציאות בגין נכסים לא שוטפים לא עושים את הפחת, גם רק את בלי פחת. למה? כי זה במונחי עלות מקורי. כמה השנה הוצאתי הנכסים לא שופים. כמה קניתי רכוש קבוע, פטנטים, זיכיונות. עכשיו גם, משה, אתה זוכר שאלת אותי למה לא מיליתי אותם? עכשיו אתה רואה? מנופחים. הנהלה ראשית קנה מחשבים ניידים בסכום מנופח, והבנייה קנה מחשבים ניידים בסכום מנופח. צריך להוריד להם את זה.
כן, אבל איך אני
לא אמרו לי מאיפה
הם קיבלו את
היציאות
בגין
הנכסים לא שופים? יציאות בגין נכסים לא שופים, לא קיבלו, הם קנו נכסים.
הם
קנו.
אז למה לא עושה את זה? איך אני יודע שזה...
אה, אתה יודע שזה מנופח? בנדון 5 יש לך.
איפה?
מחשבים הנהלה ראשית ומחשבים בנייה. ההנהלה הראשית קנתה מחשבים בסכום מנופח, הבנייה קנה מחשבים בסכום מנופח.
אוקיי,
אז
צריך
להוריד
את
הקו
איתו,
אבל
קנים
כוח.
בדיוק.
צריך להפקע את זה, נכון?
כן.
אני יכלתי להעתיק את ה-60, לרשום אותו בהנהלה ראשית, ובתאומים לעשות את ה...
כן, אבל התאומים הם מתייחסים... התאומים הם מתייחסים למגזרים, לא לפעילות שהופסקה בהנהלה ראשית. הנהלה ראשית זו פעילות שהופסקה, אני מסכים, קבל את הפתרון שלך. אבל אם אתה רוצה יותר נכון, זה צריך להיות בתוך ההנהלה, כי ההנהלה הוא לא מגזר, התאומים הם למגזרים.
אה, התאומים זה רק למגזרים.
אבל אתה צודק, את רודית אני מקבל פתרון כזה. גם תסתכל בכל ההתאמות, את הרתמים של ההנהלה הראשית ושל הפעילות ההופסקת, ביטלתי בפנים. אז אני מקשיב להיות עקבי. אבל מקבל, בגלל שתבטל לי בתאומים גם בסדר, אין לי בעיה. כן.
שאלה, למה אנחנו בעצם
מבינים, שאמרנו
כאן,
נראה כאן נכוח
שעושים בגלל שזה
ומשיבים את הרעיון? לא, בגלל שיציאות בגין נכסים לא שופים זה של המצב שקנה. אה, הבנתי את השאלה. כן, תתנאי, 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 אמרתי שאם זה שינוי ייעוד מבנה לרכוש קבוע, מבטאים רק את הניפוח. אם זה מרכוש קבוע לרכוש קבוע, את הכל.
אוקיי,
כי אז אין יציאות בגין נכסים לא שופים. זה היה יציאה, זה היה נכסים לא שופים ונשאר. זה היה לכם בשאלה קודם. עכשיו פחת והפחתות. תראו, אם היציאות בגין נכסים לא שופים מנופחים, אז כנראה גמה, גם הפחת מנופח. צריך לבוא לאלו ולבטל להם את הניפוח בפחת. אותו עסקאות, מחשבים הנהלה, מחשבים בנייה. עכשיו הוא שאל שאלה, אני מקבל את מה שהוא אומר. למה אתה רוצה לבטל את זה פה? ולא בתיאומים. מקבל גם בתיאומים. אם כי אם אני אקבין עם כל ההתאמות, תלכו לכל ארבעת ההתאמות שעשינו קודם, איפה ביטלתי הנהלה ראשית ובנייה? בתוכם, כי הם לא מגזרים. אבל מי שיעשה בתיאומים גם מקבל, אין לי בעיה. שזו כי אבא היה מבטל בתיאומים. קודם כל שיבטל, כן? אם הוא יבטל בתיאומים או בתוך, איך שאתם רוצים, אין לי בעיה. מקבל את שני הפתרונות. אני פשוט עקבי, אני לא רוצה שתבואו ותשאלו אותי שאתם פותרים. למה ברווח ובנכסים ובהתחייבויות ביטלת בתוכם, ופה אתה מבטל בתיאומים. תחשבו רק שהתיאומים זה נועד לא להנהלה ראשית ולפעילות המושגת. תיאומים זה נועד לה... מגזרים, לא להם, הם לא מגזרים. אבל אין לי בעיה, גם בתיאומים, גם טוב. מה אכפת לי? העיקר אני מגיע למאוחד, מה זה משנה אם אני שם את זה פה או שם את זה פה? זה כבר טכני לחלוטין, אף אחד לא אומר בתקן איפה לרשום את זה. אני יכול לרשום איפה שאני רוצה. זה כל הביטולים. תשימו לב, בכל השאלות זה אותו רעיון, אתם צריכים להגיע למאוחד. כדי להגיע למאוחד, אתם צריכים להתעסק עם כל הביטולים של העסקאות שנותנים לכם. עכשיו, יש תוך מגזרי כבר בוטל. בין מגזרי, אני מבטל פה. שהנהלה ראשית ופעילות מוסקת נחשב כאילו בין מגזרי, כן? לא ביטלנו את זה במבחנים, אנחנו מבטלים את זה פה. תתחיל לרשום. זה תרגילים, אחר כך תיקחו בהפסקה את המבחנים. בסמסטר הזה זה מכירים פיננסיים, שזה הסיכום, אחר כך נפתור שאלות, ועוד סיכום שתקבלו על החזקה לדין של מניות, שזה גם קשור למכירים פיננסיים באותו תקן, אבל לא בסיכום הזה, נפתור גם בזה שאלה. עכשיו, על מה אנחנו הולכים לדבר פה? אנחנו הולכים לדבר פה על אופציות, אופציות מכר, אופציות רכש, על אג"ח להמרה, אג"ח שניתן להמיר אותו למניות, על הנפקת חבילה, הנפקת חבילה של ניירות ערך שחברה יוצאת בתשקיף לציבור, מציעה לו לקנות חבילה של ניירות ערך שכוללת בתוכה מניות רגילות, אופציות, אג"ח להמרה, איך מפצלים את החבילה, איך רושמים פקודות יומן, שהשאלות יתמקדו גם בחברה שמנפיקה וגם בחברה שמחזיקה בחברה שמנפיקה ומיישמת עליה או שיטת שווי מאזני או מאוחדים. כלומר, יכול להיות חברת בת מנפיקה אופציות, מה חברת האם עושה, חברה כלולה מנפיקה אופציות, מה חברת האם עושה. רוב השאלות זה שיטת שווי, לא רוב השאלות, אלא כל השאלות, זה או שיטת שווי מאזני או מאוחדים, שכמובן אנחנו צריכים לדעת מה החברה למטה רושמת, כדי שאני בשיטת שווי מאזני או במאוחד ידע מה אני צריך לעשות. מה אני צריך לעשות בשלבי איחוד, או מה אני צריך לעשות בתנועה בחשבון השקעה. זה למעשה הרעיון של הנושא הזה. החזקה הדדית של מניות זה מה קורה שהבת מחזיקה במניות שלהם. שזה גם באותו תקן, גם ביה 32, אבל זה סיכום אחר שאני אביא לכם. עכשיו ככה, שני העמודים הראשונים, שמיד אני מתחיל להסביר אותם, זה ההקדמה כדי שאתם תדעו איזה שני מושגים שאני צריך אותם להמשך. תכף אני מתחיל עם השני העמודים האלה, אני אסביר לכם את זה. לאחר מכן, הסיכום עוסק בארבע הגדרות, ארבע הגדרות שאנחנו נעבור עליהן: מכשיר עוני, נכס פיננסי, התחייבות פיננסית ונגזר. אנחנו חייבים את הארבע הגדרות האלו. החלק השלישי של הסיכום יהיה, אחרי שהבנו את ההגדרות, מה הטיפול החשבונאי בנכס פיננסי, מה ההתחייבות, הטיפול החשבונאי בהתחייבות פיננסית, מה הטיפול החשבונאי בנגזרים. ובסוף, יש עוד כמה דברים שהם חלק למדתם, הנפקה בדרך של זכויות של מניות, אבל נצא על זה חזרה פה כי אני צריך את זה לשאלות. הנושא של יישום שיטת שווי מאזני כאשר לחברה למטה יש אופציות, ובסוף. אז אנחנו קודם כל נתחיל עם השני העמודים הראשונים. השני העמודים הראשונים נועדו כדי להסביר לכם מה זה חוזה פורוורד, או בעברית חוזה הקדמה, ומה ההבדל בין אופציות לחוזה פורוורד. על מה מדובר? נגיד שאני התחייבתי, חתמתי על חוזה לקנות מספק בחול מכונת ייצור בעוד חצי שנה ב-$500,000. עכשיו יש שתי אפשרויות. אם יש לי כבר את הכסף היום, $500,000 בשקלים, ואני רוצה להגן על עצמי, כי אם אני אשים שקלים בכיס, הדולר יכול להתחיל לעלות, ואז אני צריך לחסות את הפער. אם הדולר ירד אני ארוויח, אבל אני לא רוצה להסתכן. אני יכול לשים את ה-500,000 שקל בפיקדון צמוד לדולר, ואז אני סגור. אבל זה קל, למה? כי יש לך את הכסף. אני רוצה להסביר מצב שאין לי $500,000 עכשיו. אני חושב שאני אצליח לגייס $500,000 בחצי שנה הקרובה. אין לי עכשיו את הכסף, אבל אני עדיין רוצה להגן על עצמי שהדולר לא יעלה. איך אני יכול לעשות את זה? כי אם יש לי את הכסף, כל אחד יגיד לך, אז תקנה דולרים או תשים בפיקדון צמוד לדולר וגמרנו. אבל אם אין לך את הכסף, אז איך תשיג אותו בחצי שנה הקרובה, פעילות העסקית שלי תייצר לי את הסכום הזה. איך אני יכול להגן על עצמי? בשוק יש את האפשרויות. האפשרות הראשונה זה ללכת לבנק ולחתום איתו על הסכם שלפיו אני מתחייב לקנות ממנו והוא מתחייב למכור לי בעוד חצי שנה $500,000 בשער עתידי מסוים. כלומר הוא יכול להגיד לי, תשמע, אין בעיה, תבוא עוד חצי שנה, אני מוכר לך $500,000 בשער של 3.8. אני חותם איתו על החוזה ואז אני יודע במפורש שגם אם בעוד חצי שנה הדולר יהיה 10 שקלים, גם אם הוא יהיה שקל, אני קונה ב 3.8. עכשיו למה שאני חייב לקנות והוא חייב למכור לי? למה שהבנק יבוא ויגיד לי אני מתחייב למכור לך ולמה שאני אסכים? השער העתידי זה לא סתם שהם מגרילים שער עתידי. מה שעושים זה לוקחים את השער היציג היום, כופלים אותו בריבית הדולרית שישנה היום, הריבית שהם נותנים על פיקדונות דולריים, מוסיפים את העמלה שלהם, כי בכל זאת הם צריכים לחיות, ומגיעים לשער העתידי. זה לא שהם מפסידים, ולא שאני מפסיד. בדיעבד הכל יכול להיות. בדיעבד, עוד חצי שנה אני יכול להגיד איזה פרייר אני יכלתי לקנות את הדולרים היום ב-3.3, ואני צריך עכשיו לקנות אותם ב-3.8. או בעוד חצי שנה נגיד, אחלה עסקה עשיתי, אני קונה ב-3.8, הדולר עלה על 4.2, הרי אף אחד לא יודע כמה הוא יהיה. אבל מה היתרון במה שעכשיו אני אומר לכם? אם אני מתכנן את תזרים המזומנים העתידי שלי, אני היום יודע שעוד חצי שנה מכונת ייצור עליה אנחנו מדברים עולה לי 500,000 כפול 3.8, ולא מעניין אותי מה יקרה בכלל. זה אפשרות ראשונה. יש אפשרות אחרת, אפשרות ללכת לבנק ולהגיד לו, תשמע, תמכור לי אופציות מכר מבחינתך, אופציות רכש מבחינתי, אני רוצה לרכוש 500, תן לי את האופציה לרכוש $500,000 בעוד חצי שנה בשער עתידי של 3.8. עכשיו אני אגיע בעוד חצי שנה, אם הדולר שער היציג שלו יהיה פחות מ-3.8, אני לא אממש את האופציה. למה שאני אקנה ב-3.8 אם אני יכול לקנות בפחות? לעומת זאת, אם שער הדולר יהיה 5, 4, 4.5, יותר מ-3.8, אני כן אממש את האופציה. עכשיו מי שיבוא ויגיד לי, אז זה דרך יותר טובה, למה אתה צריך להתחייב? בוא תחכה עד הסוף ושם תחליט. אז מה ההבדל ביניהם? בחוזה פורוורד אתה לא משלם כלום, אתה רק חותם על חוזה, הולך הביתה. באופציות אתה צריך לשלם על ערך הזמן. מה זאת אומרת ערך הזמן? הזמן להחליט שווה כסף. אתה רוצה להחליט בעוד חצי שנה, בבקשה, שלם לי על זה, תשלם את ערך הזמן ואז יהיה לך את האפשרות להחליט. אז מה עדיף? כל אחד זה תלוי באסטרטגיה של החברה. אם היא רוצה לקבע את תזרים המזומנים ולדעת שעולה למכונת הייצור בדוגמה שלנו 500 אלף כפול 3.8, עדיף לפורוורד. לעומת זאת, אם היא אומרת, מה, אני רוצה את ההחלטה בידיים שלי בעוד חצי שנה, אני לא מתחייבת על כלום, אין בעיה, את רוצה זמן להחליט, תשלמי על ערך הזמן. זה ההבדל בין שתי האפשרויות. עכשיו למה אני מספר את כל הסיפור הזה? זה לא בחומר עסקאות הגנה, אתם לא צריכים לדעת, אבל אנחנו כן צריכים לדעת בחומר שלנו מה זה חוזה פורוורד ומה זה אופציית רכש. אז הסיפור הזה קודם כל מסביר לכם מה ההבדל בין חוזה הקדמה, מה שנקרא, מתקן קוראים לזה חוזה הקדמה, באנגלית חוזה פורד. מה ההבדל בין זה לבין אופציה? יש הבדל מהותי פה. האם אתה רוצה לשמור את ההחלטה, האם לממש בידיים שלך ליום האחרון ולשלם על זה? האם אתה רוצה לקבע תזרים מזומנים? עכשיו אני לא אומר מה יותר טוב מי... כל אחד זה השיטה של אותה חברה, איך היא מגנה על עצמה. יש חברות שהולכות לפי פורדים, יש חברות שמעדיפות לשמור את ההחלטה ביום האחרון אצלן. אם זה יותר טוב או פחות טוב, רק בדיעבד אנחנו נוכל לדעת אם זה יותר טוב או פחות טוב. אי אפשר לדעת ביום הראשון. זה בגדול הרעיון, וזה עשיתי לכם הקדמה בשני העמודים הראשונים, אבל אנחנו לא צריכים לדעת את הנושא של עסקאות גידור, אנחנו לא לומדים את זה, הוציאו את זה מהחומר, אבל אנחנו כן צריכים לדעת מה זה חוזה פורוורד. אז זה דוגמה להסבר. עכשיו אנחנו עוברים לעמוד השלישי. העמוד השלישי מתחיל הסיפור שלנו, מפה מתחיל החומר שאנחנו צריכים לדעת, ואמרתי לכם, אנחנו הולכים לדון בארבע הגדרות. נכס פיננסי, התחייבות פיננסית, מכשיר עוני ונגזר. גם מודגשים לכם, מודגשות לכם ארבע הגדרות. עכשיו מאיפה הבאתי את ההגדרות האלו? ההגדרות האלו הם מיאס 39 ויאס 32. כתוב לכם גם, כתבתי. חלק מפה, חלק מפה. בכל מקרה ההפרדה בין התקנים האלה היא מלאכותית, הם עוסקים באותו דבר. למה הפרידו זה היסטורית, עשו את זה בשני תקנים. עקרונית, בעתיד גם כך הולכים לשנות חלק מהדברים האלו. יאחדו את זה, הם אמרו לתקן אחד. ההפרדה היא פשוט מלאכותית, זה אותו רעיון. עכשיו מה ההגדרות האלו? נתחיל עם מכשיר עוני. מכשיר עוני התקן מגדיר כמכשיר שנותן לי זכות שיער בחברה. מה זאת אומרת זכות שיער? שיפרקו אותה, מכשיר עוני יקנה לי, אם יישאר משהו, כן? יקנה לי את הזכות לקבל חלק מהנכסים שנשארו בחברה. עכשיו מה המכשיר הקלאסי ביותר? מניה. מניה רגילה. עכשיו התקן דן בשאלה האם מניית בכורה היא גם מכשיר עוני. מה שהוא אומר זה דבר כזה, מניות בכורה לא ניתנות לפדיון, לא ניתנות לפדיון, הם מכשיר עוני. למה? כי ביום האחרון בפירוק הם גם משתתפות, מגיע להם את הדיבידנד הסביר שלהם אם הם צוברות, ולכן הם מכשיר עוני. לעומת זאת מניות בכורה לא ניתנות ניתנות לפדיון הם לא. למה? ניתנות לפדיון הם התחייבות, הם לא מכשיר עוני, כלומר הם לא עון עצמי. מניה רגילה כן, מניית בכורה לא ניתנת לפדיון, כן. מניית בכורה ניתנת לפדיון, לא. עכשיו למדנו את זה, זה לא שלא למדנו את זה, פשוט לא אמרנו מאיפה ההגדרות האלו. אמרנו שיאס 32 אומר שמניות בכורה ניתנות לפדיון הם התחייבות, ומניות בכורה לא ניתנות לפדיון הם בתוך העון העצמי. אבל הרעיון הוא בא מההגדרה של מכשיר עוני. האם המכשיר מקנה לי ביום הפירוק של החברה את האפשרות לקבל את מה שנשאר בחברה אחרי ששילמו לספקים ושילמו למס הכנסה ושילמו לעובדים? מניות בכורה לא ניתנות לפדיון, כן מקנות לי, ניתנות לפדיון, לא. עכשיו עוד שאלה שאני משאיר אותה פתוחה כרגע, נגיע אליה בהמשך, גם כתבתי לכם והרחבה בהמשך, זה האם אופציות שאני מנפיק על המניות שלי, כלומר אני מנפיק לו 10,000 אופציות שאם הוא יממש אותם הוא ישלם לי תוספת מימוש ואני אתן לו מניות, כמו שלמדתם באופציות לעובדים, האם האופציות האלו הם מכשיר עוני או לא? את זה אני משאיר שאלה פתוחה, אני רק אומר לכם מראש, חלק מהאופציות הם כן מכשיר עוני וחלק לא, תכף נראה מה כן ומה לא. אבל עקרונית, מניות ומניות בכורה לא ניתנות לפדיון, כתוב שזה מכשיר עוני. מניות בכורה ניתנות לפדיון, לא מכשיר עוני. לגבי אופציות, תכף נדבר, לא תכף, עוד מעט, כן? נדבר, לגבי אופציות נשאיר את זה פתוח, כן?
למה מניות בכורה ניתנות
לפדיון, אלה חוזה, חברות
כמו
ספקים,
יש להם איזה אקט שיעורי שמגיע להם?
אז זה מכשיר עוני, זה אקט שיעורי, תראו מה כתוב. כל חוזה המעיד על זכות שיער בנכסים של אישות, זה מה שאמרנו.
ניתנות לפדיון.
ניתנות לפדיון, הן התחייבות. אז זה לא זכות שיער, קודם כל אתה משלם להם. מה זה זכות שיער? מה שנשאר? מניות בכורה ניתנות לפדיון עודפות, הן מלפני הן מקבלות. שיער זה מה שנשאר, אם נשאר, זה רק בסוף. ספקים מקבלים לפני. יש לך מיליון שקל, קודם כל אתה משלם לספקים, לעובדים, למניות בכורה ניתנות לפדיון, ורק אם נשאר אתה נותן לנו את הרגילות, זכות שיער. יותר חלשות מהתחייבות. את השאלה שלך בדיוק הפכת אותה, הפוך אמרת. כאילו ספקים יותר חלשים ממניות, לא? מניות?
לא, זה לא ניתנות לפדיון.
ניתנות לפדיון, יותר חזקות מלא ניתנות לפדיון. כי קודם משלמים להם, ורק אם נשאר נותנים לאלון את רמת הפדיון. זכות שיער, מה זה שיער? אם נשאר. אם נשאר נותנים להם. בשאלה שלך הפכת את זה. כאילו מניות בכורה ניתנות לפדיון יותר חלשות מלא ניתנות לפדיון, זה היה?
כאילו.
כאילו, אז תהפוך את זה. לא כאילו. מה זה זכות שיער? אתה רק בסוף. אם נשאר אתה מקבל. מניה רגילה יכולה להישאר בלי כלום. מניה בכורה לא ניתנת לפדיון, יכולה להישאר בלי כלום. למה? כי הספקים לקחו, והניתנות לפדיון לקחו, והאג"ח לקח, והעובדים לקחו, ולא נשאר. אמא בשלה דייסה, נתנה, למניות רגילות, לא נשאר. זה מכשיר עוני, הם מגדירים אותו כזכות שיער. רק אם נשאר. עכשיו עוד פעם, לגבי אופציות, האם זה מכשיר עוני או לא מכשיר עוני, משאירים את זה כרגע פתוח. עכשיו עוד פעם, מבחינה חשבונאית, אנחנו עוד לא הגענו לחשבונות, אנחנו רק בהגדרות, מה הסיפור פה? מכשיר עוני יוצג בעונה עצמי, מכשיר לא עוני, לא יוצג בעונה עצמי. בגלל זה אנחנו מתעסקים עם מה זה מכשיר עוני ומה זה לא מכשיר עוני. אז זה המכשיר העוני, זה ההגדרה. ההגדרה השנייה, נכס פיננסי. מה זה נכס פיננסי? התקן אומר ככה, נכס פיננסי זה קודם כל מזומנים. למה הוא החליט שמזומנים זה נכס פיננסי? כי כל העסקאות מתבצעות ומזומנים. אפילו אם אני באשראי, עדיין אני צריך להעביר מזומנים. רוב העסקאות. אפשר להגיד שחלק מהעסקאות לא דרך העברת מזומנים, אם אני קונה רכוש קבוע דרך הנפקת מניות. אבל המזומנים זה מטבע הפעילות שבו אנחנו מתעסקים, זה מטבע החליפין בין צד אחד לצד שני, ולכן המכשיר הפיננסי, או יותר נכון הנכס הפיננסי הקלאסי, הוא מזומנים. אבל לא רק מזומנים הם נכס פיננסי. ההגדרה השנייה, חוץ ממזומנים, אומרת השקעה במכשיר עוני של חברה אחרת. מה זה אומר? אם אני משקיע במניות של חברה אחרת, אני משקיע במכשיר עוני של חברה אחרת. אם אני משקיע במניות בכורה לא ניתנות לפדיון של חברה אחרת, אני משקיע במכשיר עוני של חברה אחרת. אם אני משקיע במניות בכורה ניתנות לפדיון של חברה אחרת, זה לא. אבל אם אני משקיע במכשיר עוני, עכשיו לגבי אופציות, אנחנו נשארנו את זה פתוח. בהחלט ייתכן שההשקעה באופציות היא תהיה השקעה במכשיר עוני של חברה אחרת. תלוי אל איזה אופציות מדברים, או לא דיברנו על זה. בכל מקרה ההשקעה במכשיר עוני של חברה אחרת, זה אומר לך תבדוק אם בחברה אחרת זה מכשיר עוני. אם כן, אז אתה נכס פיננסי. המשקיע הוא נכס פיננסי. אצלו זה נכס פיננסי. והגימל, שזה מכסה כמעט את כל הנכסים הפיננסיים, זה זכות חוזית לקבל מזומנים מישות אחרת. אני מדגיש את המילה חוזית. מה זה זכות חוזית לקבל מזומנים מצד אחר? לקוחות לדוגמה. לקוחות, מה זה? זה זכות שלי לקבל מהלקוח שלי מזומנים. מלאי זה לא. למה? מלאי זה לא זכות חוזית, המלאי אצלי. אם אני אמכור אותו באשראי, יכולה להיווצר לי יתרה של לקוחות, ואז יהיה נכס פיננסי. המלאי כמלאי, הוא מלאי יושב במחסן שלך, הוא לא זכות חוזית לקבל מזומנים מאף אחד. רכוש קבוע הוא לא נכס פיננסי. למה? רכוש קבוע לא מייצג זכות לקבל מאף אחד כלום. אותו דבר זיכיון, פטנט, מוניטין, זה לא זכות, או נדלן להשקעה, זה לא זכות לקבל מזומנים ממישהו אחר. אז מה זה כן? אמרנו לקוחות, הלוואה שניתנה, זכותי לקבל את הריביות ואת הקרן. השקעה באג"ח, זכותי לקבל את תזרימי המזומנים הצפויים מהאג"ח, את הריבית ואת הקרן, זה זכות חוזית, אחרת לא הייתי קונה את האג"ח. הוצאות מראש, אם אני משלם לו 5 שנים מראש שכר דירה, זה לא. למה? אין לו זכות לתת לי, אין לי זכות לדרוש ממנו כסף. יש לי זכות לדרוש ממנו להשתמש בנכס, בדיוק. אם אני משלם שכירות מראש, זה לא נכס פיננסי. אתה, מה אתה קונה לעצמך? אתה קונה לעצמך את הזכות להשתמש בנכס למשך 5 שנים. אתה לא מקבל זכות לדרוש ממנו כסף. לעומת זאת, הלוואה שנתתי, כן, יש לי זכות לבקש ממנו את הריבית ואת הקרן. השקעתי באג"ח שלו, יש לי זכות לקבל את הריבית ואת הקרן. שילמתי לו דמי שכירות מראש, יש לי זכות לקבל, לבקש ממנו כסף, יש לי זכות לקבל ממנו את המושכר.
רק
זה
נדל להשקעה שזה לא.
נדן להשקעה, אני יש לי נדן, אני יש לי זכות ממישהו לקבל כסף.
יש לך זכות חוזים,
חתמת על חוזה 5 שנים. או, את מדברת על חוזה שכירות. על חוזה שכירות.
אז רק אחרי שכבר...
כן, אבל החוזה שכירות אין לי בעיה, אבל אחרי שהוא כבר שילם לי, אז אין לי זכות עוד יותר לקבל ממנו כסף. אבל אני מדבר על הסופר, מה על המזכיר? על המזכיר תכף נדבר. זה המזכיר זה פה. תכף. המזכיר עוד לא ידע. המזכיר אני מגיע איתה, תכף. אני מדבר על הסוחר. אם הוא שילם מראש הוצאות, לא מגיע לו כלום. מגיע לו להשתמש בנכס, לא לא לקבל כסף. נדלן להשקעה, אם יש לי מבנה, אז מה, יש לי זכות לקבל מישהו כסף? לא, יש לי מבנה. אם אני מזכיר אותו, לא הגענו, זה פה.
חוזה סחירות נכנס לגימל?
לא חוזה סחירות, אני מדבר על דבר כזה. האם הצעות מראש הם נכס פיננסי? התשובה לא, זהו, זהו. זה מה שדיברתי, לא הגענו למה שהיא אמרה. תכף נגיע, אני מעוטט לך.
יאיר,
למה מה?
מס נדחה.
מס יפה, מס נדחה, למה לא? תגיד לי, מס נדחה, אתה יכול לבוא למס הכנסה להגיד לו, תביא לי כסף?
לא.
מה?
לא, אבל זה מעין כמו זכות, אני מגיע...
זכות, זכות, אני לא אומר שלא זכות.
אני ממש את
זה. תגיד לי, רגע, מלאי זה לא זכות? נדלן זה לא זכות? רכוש קבוע זה לא זכות?
אבל אמרת שאני
זכור. כן, מס נדחה, מה אתה יכול לעשות? שתרוויח... לקזז להפסדים, אבל זה לא זכות לבוא למס הכנסה לדפוק לו על השולחן ולהגיד לו מגיע לי כסף. ויותר מכך, זה לא זכות חוזית, אתה לא חתמת איתו על חוזה. זה לא זכות חוזית לקבל כסף, מס נדחה הוא לא נכס פיננסי. הוא, אנחנו פותחים אותו בספרים מתוקף זה שאם יש לנו צפי לרווחים עתידיים, אז אנחנו נקזז אותם. זה לא זכות חוזית לבוא למס הכנסה ולקבל ממנו כסף. מס הכנסה לא יחזיר לך כסף, חביבי. אתה יודע מה זה עם מס הכנסה נכס פיננסי? אם שילמת יותר, מקדמות יותר, מגיע לי החזר, זה בסדר. זה זכות חוזית לקבל ממס הכנסה את ההחזר. אבל מס נדחה הוא נכס שפותחים אותו בגלל יש 12, הוא לא זכות חוזית, אני לא חתמתי על אף אחד חוזה, ואם תבוא למס הכנסה בלי מס נדחה במאזן, אכפת לו אתה חושב? זה לא זכות חוזית. בסדר, לקוח, זה כן, הלוואה, השקעה באגח, אין לי בעיה, אבל לא מס נדחה, לא מלאי, לא רכוש קבוע. זה ההגדרה של נכס פיננסי, בואו נחזור רק שנייה עליה. אחד, זה מזומנים. שתיים, השקעה במכשיר עוני של חברה אחרת, ודיברנו כבר מה זה מכשיר עוני. שלוש, זכות חוזית לקבל מזומנים, ועשיתי לכם טבלה מה כן ומה לא. ורק שנייה לסגור את זה, התחייבות פיננסית. זה בעמוד הבא. מה זה התחייבות פיננסית? התחייבות פיננסית זה מחויבות חוזית שלי למצוא מזומנים לצד אחר. למסור זה אומר ספקים לדוגמה, הלוואות שלקחתי, אגח שהנפקתי, אלו הם התחייבויות פיננסיות כי אני מחויב למסור לצד אחר חוזי, מבחינת חוזה, אני מחויב למסור לו מזומנים. אז כתבתי לכם לדוגמה הפרשה לאחריות, למה לא? למה זה לא התחייבות פיננסית? הפרשה לאחריות, אני לא מתחייב להחזיר ללקוח כסף. מה אני מתחייב? להחליף לו. לתקן לו את המוצר או להחליף לו את המוצר, אני לא מתחייב לשלם לו כסף. הפרשה לתביעה, מי שיבוא ויגיד לי מה, זה מחויבות לשלם כסף, לא נכון. הפרשה לתביעה, קודם כל לא חתמתי עם אף אחד על חוזה. אני דווקא מצפה שבית המשפט יגיד שאני לא חייב. אז למה פותחים הפרשה לתביעה? בגלל עיקרון השמרנות, אבל זה לא זכות חוזית של מישהו לקבל ממני כסף, ואף אחד לא יכול לבוא להגיד לי, פתחת במאזן הפרשה לתביעה, תשלם לי אותה. מה זה קשור אליך? אני פתחתי הפרשה בגלל החשבונאות, לא בגלל זה שאני חייב לך, אני לא חייב לך כלום. אם בית המשפט תקבע שאני חייב לך, אז זה יהיה זכאים, וזכאים זה באמת התחייבות פיננסית. ההפרשה היא לא התחייבות פיננסית. אני פותח אותה בגלל עיקרון השמרנות, לא בגלל שאני חייב לך כלום. ההפך, אין לי איתך חוזה, אני אומר שאני לא חייב לך כלום. בסדר? הכנסות מראש. הכנסות מראש הן לא התחייבות פיננסית. למה? אם אני מקבל מלקוח מקדמה על חשבון זה שאני אמכור לו מלאי, אז אני רושם חובה מזומן זכות הכנסות מראש. אני לא חייב לתת לו כסף. מה אני חייב לתת לו? מלאי. בסדר? עתודה לפיצויים, כן. למה עתודה לפיצויים זה כן? זה מתוקף חוק. אני צריך לשלם את זה אם אני מפטר את העובד. כן, אני צריך לשלם לו את זה. פיצויי פיטורין זה בסדר. אבל לא הכנסות מראש, ולא הפרשה לתביעה, ולא הפרשה לאחריות. אלה לא התחייבויות פיננסיות. עכשיו אני חוזר שנייה אחורה. מה עם האופציות? אני מנפיק אופציות. האם זה התחייבות? אני משקיע באופציות. האם זה נכס? עוד לא דיברנו על זה, חבר'ה. לא דיברנו על זה. אנחנו משאירים את זה לסוף, כי גם התקן לא דיבר על זה בהגדרות הרגילות. הוא רק הוסיף אחר כך תוספת להגדרות. שאחר כך נגיע אליה, אני הולך לפי הסדר בתקן. אופציות אני נשארתי פתוח.
הפקדה ביהודה?
הפקדה ביהודה זה נכס, זה נכס פיננסי. אם אתה לא צריך לשלם לעובדים, נשים עליך. טוב, הפסקה.